אנחנו נמצאים בחיפה, בקריית חיים יותר נכון. שלום דוקטור יצחק הירש.
שלום לך.
אנחנו מתארחים בקליניקה שלך, אתה רופא ילדים.
רופא ילדים.
איך עוברת השנה הזאת, שנת הקורונה עליך?
בלי שום בעיות. ישבתי בבית כל הזמן.
אנחנו מתארחים אצלך כי סיפורך סיפור מעניין. אתה שורד אושוויץ בירקנאו. הגעת לשם מטרנסילבניה, 1944, ממש בשנה האחרונה לקיומו של המחנה הזה.
אכן הגעתי ביוני 44, כאשר את כל היהודים מטרנסילבניה הצפונית לקחו לאושוויץ. אני נולדתי ב-1930, וגרנו במקום של טרנסילבניה בשם ביסטריצה. אבא היה סנדלר. עד 40 אוכל להגיד שבכלל לא הרגשנו שום דבר, אנטיסמיטיזם ודברים כאלה. הרבה חברים לא יהודים היו, בלי שום בעיה. 1940, כשנכנסו ההונגרים, דווקא היהודים היו מרוצים מזה, כאילו שהמשיח הגיע.
ואז?
עוברים כמה חודשים, אולי אפילו לא שנה, התחילו החוקים נגד היהודים.
אתם הרגשתם איזושהי אווירת אלימות כלפיכם, כלפי היהודים, בשנים האלה, בארבע השנים, מ-1940, כשנכנסו ההונגרים לטרנסילבניה, ועד 44?
ברור. דבר ראשון שכל החברים נעלמו. אנחנו היינו חייבים ללכת כמובן עם האטלט הצהוב, והסתמצמו הדברים ככה מכל מיני מקומות, חנויות, בתי עסק היו סגרו.
ודוקטור הירש, מתי סגרו אתכם בגטו כהכנה למשלוחים להשמדה?
שישה שבועות לפני שלקחו אותנו. זאת אומרת, מיד אחרי פסח, בשבועות, ביום השלישי של שבועות, היינו כבר בבירקנאו.
וכשהייתם לבירקנאו, אני מבין שאת אחותך לילי ואת אמא שלך לקחו מיד לתאי הגזים. אתם לפחות הספקתם להיפרד, או שזה היה כל כך מהיר ואכזרי שפשוט הם נעלמו
לא
בזהו?
לא הספקנו להיפרד. זה היה אחרי נסיעה של איזה 3-4 ימים. כל הימים האלה היינו, כמו שיודעו, שהיינו בסביבות ה-90 איש בתוך רכבת, בתוך בגון אחד.
בתוך הקרון.
בכל הקרון, כן, עם דלי אחד של מים ודלי אחד בשל שירותים.
וככה נסעתם ימים שלמים. תגיד, ואי אפשר היה לקפוץ מהקרון? אני שואל כי אבא שלי קפץ מהרכבת לטרבלינקה, והוא אמר שהרכבת הייתה מאוד דיטית, הרכבת שהובילה אותו מגטו ורשה, והיה אפשר לקפוץ. הוא קפץ, אחרים נשארו בקרון ונסעו, ידעו לאן הם נוסעים ונסעו הלאה.
לא היה אפשרי לקפוץ, בגלל שזה היה סגור לגמרי, גם למעלה. שמעתי שהיו כמה, איזה מקרים, אחד, שתיים, שתוך הנסיעה הם הוציאו את החלק התחתון של הקרון ולא קפצו, אלא
ירדו למטה לפסים.
נכון.
כשהיית נער באושוויץ בירקנאו, במחנה ההשמדה הנורא הזה, חשבת, קיווית, האמנת שיכולה לבוא לך איזושהי הצלה מאיזשהו מקום? מישהו יכול להוציא אותך מהגיהנום הזה?
לא. כשהגענו לבירקנאו, הם פותחים לנו את הדלתות, ורואים אנשים עם פיג'מות. ואני זוכר שאמרתי לאבא, הנה תסתכל, אם הם יכולים להסתובב בפיג'מות, סימן שאנחנו הגענו למקום עבודה או משהו כזה. ואז באו החבר'ה שלנו, הזונדר קומנדו שלהם, יהודים כמובן, והתחילו ביידיש לצעוק עלינו ולהגיד מה לעשות. הגרמנים הם רק נתנו פקודה והם היו חייבים לעשות את זה.
והם לא רמזו לכם שהגעתם לגיהנום, שהולכת להיות פה תכף, הולך להיות טבח, וישלחו חלק גדול מכם לגזים?
לא דיברו בכלל.
כשאתם יוצאים אל המסע הזה לכיוון בירקנאו, ואתם מבינים שכנראה אתם לא הולכים לחזור מהר, אתם מחליטים לגזוז את צמותיה של אחותך, לילי.
אבא, אני רואה אותו עכשיו, איך שהוא אמר לאמא, לא, אולי כדאי לגזום את הצמות של הילדה, שמי יודע לאן אנחנו נגיע,
לילי,
ולא נוכל להשתלט על הכינים. ואז הלך אמא שלי, הלכה לשכנה, לקחה מספריים, גזמה אותם, הכניס אותם לתיק. בתיק הזה היו עוד דברים, גם קצת לא הרבה, אני לא רוצה להשפיץ פה. היו דברי זהב, ואמר שתשמרי על זה. וכשחזרנו אחרי השחרור, אז קיבלנו את זה, אבל בלי ברור שאמרו שהרוסים לקחו את דברי ערך.
העצמות של לילי נשארו.
והעצמות של לילי נשארו. כשעלינו ארצה, אז הבאנו את זה, היה הדבר היחיד מה שנשאר מכל המשפחה, מכל מאמא שלנו.
בואו נתקדם עכשיו, אתם כבר בישראל, והשנה 1976, כבר יותר מ-30 שנה אחרי מלחמת העולם השנייה, ואז אתה יושב במטוס של אייר פרנס, ומגיעים טרוריסטים, הם משתלטים על המטוס הזה, זה החזיר אותך לימים השחורים של הגטו, של אושוויץ בירקנאו?
אכן, כן. איך שאמרי המטוס, אז שמענו את הצעקות, והצעקות היו בגרמנית. כן, הגרמניה שהייתה עם הבחורים בגרמנית, טיפוסי לאלה שאני הייתי רגיל לשמוע במחנית.
אתה שומע אותם מדברים בגרמנית וזה מחזיר אותך 31, 32 שנים לאחור.
לאחורה, כן. צעקות בכל הזה, ומיד תופסים את המקומות, איזה כמה בחורים היו, נגמר לי ארבע, ושמים איזה קופסה עם חוטים שאומרים שאם אנחנו נזוז, אז יתפוצץ.
הגעתם לאנטבה,
כן.
ואתה בן ערובה, יחד עם כל האנשים שהיו במטוס הזה, הפרידו שם בין היהודים לבין האחרים, חוץ מהקברניט שאמר, אני הולך עם הנושאים שלי, אמנם אני לא יהודי, אבל אני אהיה איתם, והוא היה באמת איש גיבור, הוא כבר לא איתנו. אתה
כן,
אז
אני יודע.
כן ידעת, כן היית בטוח, יצחק היר, שהמדינה, יש לך בינתיים מדינה, מדינת ישראל, מדינת היהודים, היא כן תפעל כדי לחלץ אותך ואת האנשים שאיתך, או שהרגשת עזוב כמו אז, בימים השחורים של אושוויץ בירקנאו?
אחרי שהורידו אותנו כבר בבירקנאו, באנטבה, היה איתנו בחור שהוא היה נבד בחיל האוויר, והוא אמר בשום אופן לא יכולים לבוא הנה, גם מהמרחק. אז חשבנו שאולי מהמקום איפה שהושיב אותנו, ראינו את האגם ויקטוריה. וחשבנו אולי דרך יבואו, התברר אחר כך שזה מלא עם תנינים. אז בשום, לא חשבנו. המחבלים בינתיים, באו גם מחבלים אחרים לקבוצה הזאת.
וכאן נכנס סיפורך, רמי שרמן, לתוך העניין הזה. אחד מלוחמי סיירת מטכ"ל, שבזמן ש... יצחק יחד עם שבויי המטוס של אייר פרנס נמצאים באנטבה, אתם כבר מתאמנים בארץ על מנת לבוא לשחרר אותם.
נכון, שלום יצחק.
שלום לך.
כן, הייתי קצין המבצעים של היחידה, ובאותו שבוע אינטנסיבי כמעט ולא היה זמן להתאמן, אלא לעשות הכנות אינטנסיביות ביותר, במין תחושה שאף אחד לא יאשר לעצמו. מין החלטה כל כך יוצאת דופן, לשלוח 4,000 קילומטר ממדינת ישראל את כוחות צה"ל.
כן, אפילו בני הערובה, שמענו מיצחק, לא האמינו שאתם תגיעו, אבל כשאתה היית בדרך לאנטבה, במטוס, רמי, וחשבת, הספקת לחשוב על זה שאתה טס ביחידה מובחרת של צבא הגנה לישראל להציל יהודים ממקום כל כך רחוק, מה שלא היה אפשרי למרבה הצער 32 שנה קודם לכן, או שלא היה לך זמן, לא היה לך ראש לחשוב על זה, בדרך לפעולה כל כך מסובכת ומסוכנת.
האמת, זה בעיקר היה מחשבה על פרטים טכניים ומחשבה מה הולך להיות. לא ידעתי איך נראית אפריקה, לא ידעתי איך נראית אנטבה. קיבלנו תמונות ממש רגע לפני שהמראנו מטייס, לוחם של המוסד שצילם שם. מעבר למחשבות האלו, אפילו לא חשבתי על המושג יהודים שאני הולך לשחרר. אני דור שני, הוריי, כמעט כל משפחתם נספתה בשואה. קראתי להם חטופים. לא השתמשתי בשום מושג אחר, זה מושג ניטרלי. ואנחנו טסים 9 שעות לכיוון אנטבה.
אז כשאתם מבצעים את המבצע הזה ואתם פוגשים את החטופים שאותם אתם משחררים, ובהם גם יצחק שהוא שורד אושוויץ, מהי התחושה שלכם?
פתאום עוברת לי מחשבה. איזה ברי מזל יש כרגע לנו, יהודי העולם, החטופים שנמצאים שם, המסע לחופש. הייתי ב-1995 בשערי אושוויץ, מתכונן למסע לחיים. יהדות העולם שולחת את הנוער שלה למסע מאושוויץ לבירקנאו. ופתאום, בקבוצה שמה, שאני עומד לצעוד איתה, קבוצה של יועצים חינוכיים ופסיכולוגים חינוכיים מישראל, סיפרתי פעם ראשונה בחיי את הסיפור הזה. את המסע לחופש מול המסע לחיים, את הדומה, את השונה, את המשותף. הבנתי שאחרי 45 שנה, השנה זה 45 שנה למבצע, יש משהו שהוא מעבר לגבולות מדינת ישראל, מעבר לגבולות המבצע הצבאי, מעבר לדבר של מפקדים, נועזים, חיילים שהחליטו להתנדב ולקחת חלק במבצע הזה. יש משהו שהוא בתוך העולם היהודי.
מה זה המשהו הזה, רמי?
יש לנו משהו משותף בין כל יהודי בעולם, ואנחנו פה שחיים. זאת מערכת יחסים שהיא מצטמצמת מצד אחד במילה ערבות הדדית. אבל יהודי בעולם מבין את חשיבותה של קיומה של מדינת ישראל. ומדינת ישראל בלי הקשר עם כל יהודי בעולם, שיזכיר לה שהיא איזשהו מקום עבור היהודי. אני מבין שיצאתי לאנטבה בשביל להזכיר לעצמנו את הדבר הזה. נכון, בשביל לחלץ חטופים, אבל הסיפור שנשאר בעולם היהודי הוא בדיוק עוד המחשה לקיום ההכרחי של מדינת ישראל.
רמי שרמן, תודה רבה לך.
תודה לכם על הזמן שאפשרתם, ושרק יהיה טוב ובריאות טובה לכולם.
אמן. אמן, תודה רבה.
דוקטור יצחק הירש, שאני רוצה שתחזיר אותי אל הרגע שבו אתם יושבים שם בטרמינל באנטבה ושומעים את היריות הראשונות, שמהם רק לאחר כמה דקות אתם מבינים אלה לא הטרוריסטים שיורים, זה חיילינו שבאו לשחרר אותנו.
השעה היה בין 11 ל-12, וכולנו כבר היינו, על הרצפה ישנו כולם. פתאום יש יריעה אחד. אשתי מתעוררת ושואלת מה זה. הרי אני כבר קצין בצהל, אז אני צריך לדעת. אז אני אומר לה, תשמעי, כנראה שאחד מהחיילים ששומרים עלינו, פלט לו כדור, והמחבלים עכשיו יורים עליהם. והיריות ממשיכים, והיו אנשים, כמה אנשים שברחו מהמקום איפה שישנו לתוך השירותים, אחר כך יש שקט, ופתאום נכנס בחור אחד, והוא אומר, בנו.
אתה יכול להתרגש, תספר.
באנו לשחרר אתכם.
אומרת, הסיפור של שחרור אנטבה מתחבר לך לסוף ימי בירקנאו?
בהחלט כן. זה הוסיף לי גאווה בלתי, איך להגיד, שאני לא יכול להסביר לזה עד כמה שהייתי גאה וכמה ששמחתי לכל זה.
דוקטור יצחק הירש, תודה רבה לך.
תודה לכם.